כל כך הרבה דברי תוכחה אנחנו קוראים בפרשה שלנו. 49 דברי תוכחה כתוב בפרשת בחוקותיי, בפרשת כי תבוא אפילו כתוב פי 2, 98 דברי תוכחה. עזרא הסופר תיקן לישראל שדברי התוכחה של פרשת בחוקותיי יקראו לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו, ולפני ראש השנה, כשבוע וחצי לפני ראש השנה בערך, קוראים את התוכחה של פרשת כי תבוא. אבל האמת היא, כמו שאנחנו יודעים, כבר 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה. בפשטות אנחנו קוראים על דברי תוכחה שהאמת היא שלפעמים קשה לקרוא את זה. כל כך הרבה דברי תוכחה הקדוש ברוך אומר לעם ישראל. לפעמים ממש לא נעים לקרוא את זה. אבל כשמתבוננים קצת לעומק, 70 פנים לתורה כמו שהזכרנו, שאתה מתלומד קצת עוד יותר, טיפה מתעמק, אז אנחנו יודעים שהרי בפנימיות הדברים מקבלים משמעות שונה לחלוטין. הגמרא במועד קטן, הגמרא מסכת מועד קטן מספרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר לו, לך עם הבן שלו רבי אלעזר. הם פוגשים בשני תנאים. רבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, לך לאנשים הללו, הם אנשים של צורה, אנשים מנהלים, לך תקבל מהם ברכה. רבי אלעזר ניגש לשני התנאים הללו, מה אתה רוצה? אבא, רבי שמעון בר יוחאי, שלח אותי אליכם שתברכו אותי. ברכות אתה רוצה? ומתחילים, מתחילים להמתיר לו מה שהיה נראה כללות. תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, תכניס ולא תוציא. שהשולחן שלך יהיה שהשולחן שלך יהיה כל הזמן מבולגן. אומרים לו דברים קשים, דברים קשים מאוד. הוא חוזר לאבא שלו ואומר לו, אבא, לא רק שם לא ברכו אותי. מה ברכות? איזה ברכות? כללו אותי כללות קשות מאוד. אבא שלו אומר לו, רבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, אתה לא הבנת. כל מה שהם אמרו לך זה ברכות, ברכות גדולות מאוד. זה רק נראה לך כללה, אבל באמת זה ברכות גדולות מאוד. למשל, תכניס ולא תוציא. הכוונה היא למשהו מאוד מאוד טוב. אתה תחתן את הבנים שלך ותכניס קלות הביתה, ואתה חס ושלום לא תוציא אותם החוצה. יש מצבים שבן אדם מחתן את הבן שלו, מכניס קלות הביתה, וחס ושלום אם הבן נפטר, השם ישמור רחמנה לצלן, או שמתגרשים, אז הכניסו, ואחרי זה צריך להוציא רחמנה לצלן. אבל הוא מפתיע, אבל אתה קיבלת ברכה, אתה תכניס ולא תוציא. או תוציא ולא תכניס, אתה תחתן את הבנות שלך, ובעליהם יאריכו ימים ויחיו בשלווה ובשלום בית, אז אתה תוציא את הבנות שלך מהבית ולא תכניס אותם חזרה, יחיו עם בעליהם לאורך ימים ושנים טובות. השולחן שלך יהיה מבולגן. תדע למה שהוא מסביר לו, רבי שמעון בר יוחאי אמר לבן שלו, תדע למה השולחן שלך יהיה מבולגן, יהיה מלא בילדים, ילדים זה בלגן, אבל זה שמחה גדולה. השולחן יהיה מבולגן כי יהיה בנים ובנות, נכדים ונכדות, והבית יהיה מלא חיות ושמחה. ככה רבי שמעון בר יוחאי מסביר לבן שלו. ופה, והאמת היא שהסיפור, אבל סליחה רבותיי, רגע, למה אי אפשר לדבר ברור? למה אי אפשר לדבר ברור? למה צריך להגיד לו כאלה, למה הם היו צריכים להגיד לו כזה, כאלה לשונות, שהוא בהתחלה יצטער מאוד, ויחאב לו, ורק אחרי ההסברים של רבי שמעון בר יוחאי, רק על פי ההסברים של רבי שמעון בר יוחאי, הוא יבין שבעצם בפנימיות הם התכוונו לברכות גדולות. למה אי אפשר לדבר ברור? אז האמת היא רבותיי, אולי נספר עוד סיפור, אני חושב שאת הסיפור הזה הרבה מאוד מכירים, אדמו"ר האמצעי, כשהוא היה ילד קטן, בפרשת כי תבוא, כמו שהזכרתי מקודם, השבוע זה פרשת בחוקותיי, קוראים 49 דברי תוכחה. פרשת כי תבוא קוראים 98 דברי תוכחה, כן? פרשת כי תבוא, אדמו"ר האמצעי, בנו וממלא מקומו של בעל התניא, רבינו דוב בר מלובביץ', היה ילד קטן ושמע את קריאת התורה, בדרך כלל, שימו לב, בדרך כלל מי שהיה קורא בתורה בבית הכנסת בלובביץ', מי שהיה קורא בבית הכנסת, אז היה אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן בעצמו הוא היה בעל קורא. מספרים סיפורים נפלאים על קריאת התורה שלו. אבל בכל אופן הוא תמיד היה קורא בתורה. שבת אחד בפרשת כי תבוא הוא לא היה בעיר. הוא נסע לאיזשהו מקום אחר. אז יהודי אחר, מישהו מילא את מקומו וקרא בתורה. ובנו רבינו דובבר, שוב, שמילא את מקומו בהמשך, הוא שמע את קריאת התורה מבעל הקורא, לא מאבא שלו. והוא התעלף מרוב עוגמת נפש, שהוא שמע 98 דברי תוכחה כאילו קשים. העירו אותו, שאלו אותו, מה קרה? למה התעלפת? אומר, לא יכלתי לשמוע את דברי התוכחה. אמרו לו, אבל בוקר טוב. מה קרה עכשיו? אתה שומע את זה כל שנה. למה דווקא השנה לקחת את זה כל כך קשה? כל שנה, ככה עונה, כל שנה, אני שומע הרי את קריאת התורה מאבא, מהדמור הזקן. וכשאבא קורא, אני לא שומע בכלל כללות. שימו לב חסדים, שהדמור הזקן קורא את הפרשה, שהדמור הזקן קורא את דברי התוכחה, אומר הבן שלו, אומר הבן שלו, הדמור האמצעי, אני כבר שומע את הפנימיות של הדברים. אני לא שומע בכלל את הרובד החיצוני, אני שומע את הפנימיות של הדברים. שימו לב, גם רבי שמעון בר יוחאי, עניינו הראייה פנימיות התורה, גם הדמור הזקן, עניינם היו פנימיות התורה. הם מסתכלים לעומק, לא רואים את הדברים בשכבה החיצונית. מסתכלים לעומק. שימו לב, כמו שהדמור הזקן מסביר בספרו הקדוש ליקוטי תורה, הוא מסביר שבעצם יש פה, בעצם, אולי אפשר להביא משל, אולי אפשר להביא משל מהעברית המדוברת של היום, כן? לפעמים שאיזה מישהו, כן? מישהו, אתה רוצה להחמיא למישהו, הוא עשה, הוא כתב איזה חיבור טוב, או איזה אישה שאהבתה, עוגה טובה, מה אתה אומר לה? איזה יופי, חבל על הזמן, אה? מה הקשר חבל על הזמן? תסביר לי, מה הקשר? איך חבל על הזמן נהפך? איך חבל על הזמן נהפך למשהו חיובי, לביטוי למשהו חיובי? הרי חבל על הזמן לכאורה זה מה? רואה זה משהו לא טוב, משהו שלילי. כן? או שאתם זוכרים את הסבתא שמרמה את הנכד שלה ואומרת, איזה נכד, איזה מכוער! מכוער. מה הקשר מכוער? מה היא מתכוונת? עין הרע? לא, לא רק עין הרע. שהיא רוצה לומר, הנכד כל כך חמוד, אבל היא מרגישה שאם היא תנגל, אם היא תגיד, הנכד חמוד, מאוד חמוד, מתוק מאוד. וואו, נכד אחי, 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 אחי. היא מרגישה שזה עדיין לא מבטא את הרגש שלה. זה עדיין לא מבטא את רגש האהבה שלה כלפי התינוק. אז לפעמים זה מגיע דווקא בלשון ההפוכה. איזה מכוער, פה היא מרגישה שכביכול, היא חייבת לבטא את זה דווקא בלשון ההפוכה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים שדברים דווקא דברים עמוקים, לפעמים מגיעים הפוך, מה שנקרא. אותו דבר, דווקא הברכות הללו, דווקא דברי התוכחה, אומר בעל התניא, הם דברי, הם ברכות כל כך נעלים, הם כל כך נעלים, שלפעמים זה מגיע דווקא, בגלל שזה נעלה, זה מגיע דווקא בלשון ההפוכה. כן, דוגמה, שהאור אצל הקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר בתהילים, דבר מעניין, דוד המלך בתהילים אומר, ישת חושך סיטרו, שימו לב, סביב הקדוש ברוך הוא כביכול סיטרו, ליד הקדוש ברוך הוא זה חושך. מה פירוש חושך? לרוע שם אמור להיות האור הכי 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 גדול. אבל מרוב שהאור הוא כל כך עוצמתי, זה נראה לנו לפעמים כחושך, רבותיי. בדיוק זה דברי התוכחה. אנחנו בעצם, אז אנחנו, שאנחנו נשמע את דברי התוכחה בפרשת השבוע, יהודים יקרים, שאנחנו נשמע את דברי התוכחה בפרשת השבוע, נזכור שבעצם בפנימיות יש פה דברים נעלים מאוד מאוד מאוד. הדמור הזה כן מתמקד, הדמור הזה כן מביא לנו דוגמה. בספר הקדוש שלו, ליקוטי תורה, אז בעל התניא, הדמור הזה כן מביא פסוק מסוים, סליחה, פסוק שבחיצוניות הוא נראה דברי תוכחה קשים מאוד מאוד, ולא סתם דברי תוכחה, אלא נראה שיש פה ארבע, אם אפשר לומר, ארבע כללות אפילו. והדמור הזה כן מסביר לנו את הפנימיות של הדברים, ומקבלים משמעות שונה לחלוטין, רבותיים. אז הנה, הפסוק אומר, דרך אגב, זה פסוק פרק חבב, פסוק חבב. דבר מעניין, פרק חבב, פסוק חבב. כן? פרק חבב זה, כמובן חבב זה שם יוד קי וו קי, חבב זה שם יוד קי וו קי, ודווקא בפרק חבב, פסוק חבב, אז מתבטא כמה שהברכות הללו הם בעצם נעלים מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לצטט את החומש, רבותיי, בשברי לכם מתי לחם. הפסוק אומר, שוב, פרק חבב, פסוק חבב, בשברי לכם מתי לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבאו. שוב, שימו לב, הפסוק מדבר פה על רעב קשה. דבר שם, כללה הראשונה, שיהיה רעב קשה. בשברי לכם מתי לחם. שם ישמור, אני אשמור לכם את הפרנסה. לא יהיה חיטה, לא תהיה תבועה. בשברי לכם מתי לחם. ומעט התבועה שכן תהיה, לא רק שיהיה מעט תבועה, אלא הלאה, הפסוק ממשיך ואומר, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. שימו לב, רשי מסביר, לא רק שיהיה מחסור רציני בתבועה, יהיה גם מחסור רציני בעיצים. אז במקום שכל אישה תופה את הלחם בבית שלה, במקום שכל אישה תופה את הלחם בבית שלה, 10 נשים יאלצו לאפות ביחד, פשוט מחוסר מה? מחוסר עיצים. אז כללה הראשונה שיהיה פה, שיהיה מעט מאוד תבועה. בית, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, חוסר עיצים. והשיבו לחמכם במשקל. מה הכוונה? שיבו לחמכם במשקל, רשי אומר פה שהחיטה שכן תהיה, היא תהיה חיטה מאוד מאוד לא איכותית, והיא תהיה נפולת, הלחם יתפורר, והם יצריכו לי והם יצטרכו לשקול מה שלי, מה שלך. זאת אומרת, שוב, מחסור רציני בחיטה, מחסור ביצים. החיטה שכן תהיה, היא גם תהיה חיטה גרועה מאוד, והיא תצא פת, תצא פת של מתפוררת מאוד מאוד. והכללה הקשה ביותר אולי, ואכלתם ולא תסבעו. אומר רש"י, זה כללה נוספת, רחמנא ליצלן. זה כבר כללה במאיים, שהבן אדם אוכל, ובכל זאת הוא לא שבע. אז בחיצוניות אנחנו שומעים פה פסוק, בחיצוניות אנחנו רואים פה פסוק, שמספר לנו רחמנא ליצלן על דבר מאוד 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 לא נעים. דברי תוכחה מאוד 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 לא נעימים. בא בעל התניא, חסידים, בא בעל התניא ואומר, בוא נלמד את זה קצת יותר לעומק. בואו נלמד יותר לעומק. אני לא אתמקד ברשותכם חסידים. במסגרת הזאת לא נוכל ככה להתעכב יותר מדי. אני אגיד רק כמה נקודות שהוא מביא על הפסוק הזה. יש את הלחם הגשמי, חסידים, יש את הלחם הגשמי ויש את הלחם הרוחני. מה זה הלחם הרוחני? לכו לחמו בלחמי. התורה גם נקראת לחם. כמה אותיות יש בתורה? תזכירו לי. כמה אותיות יש בתורה? 22 אותיות יש בתורה, נכון. כמובן כן, בכל השפה העברית יש 22 אותיות, אבל כמובן השפה, לשון הקודש, מגיעה מהתורה. בתורה יש 22 אותיות, לכן בלשון הקודש יש 22 אותיות. 22 אותיות מאוד בגימטריה 22, תזכירו לי חסידים, קשור ללחם, כן, כן, קשור ללחם. מה מזכיר, מה זה 22? חיטה, בדיוק, חיטה, ח-ט-ה בגימטריה, ח-ט-ה בגימטריה 22. אז כמו שיש לחם גשמי, יש לחם רוחני חסידים. הלחם, בשביל שהוא יסביע את הבן אדם, הוא צריך להתעכל טוב. מה פירוש להתעכל טוב? הוא צריך להתפזר במעיים בצורה טובה. נכון? אם הלחם לא מתעכל טוב, הוא לא מסביע את הגוף. הוא לפעמים, אם הלחם לא מתעכל טוב, הוא יכול להביא רק בעיות לגוף, כן? בשביל שהלחם, אז צריך שהלחם יתעכל, יתפזר טוב מאוד מאוד בגוף. מה צריך לעשות בשביל שהלחם יתפזר טוב מאוד בגוף? כמובן צריך להיות תבואה טובה, כמו שהזכרנו מקודם, וגם צריך שהלחם יאפה טוב, צריך תנור טוב. אם הכנסת, שמת את הלחם, חסידים, אם שמת את הלחם, והתנור לא היה חם, התנור לא היה מספיק חם, כן? אז הלחם נאפה, אבל נאפה חצי, ומה הוא נשאר? תזכירו לי, חסידים, מה הוא נשאר? לחם בצקי. מה קורה שאתה הולך ללחם בצקי? הוא חצי אפוי, חצי לא אפוי, כמובן, אל תצפה שמה, אל תצפה שהוא יתעכל ויתפזר כמו שצריך בגוף. להפך, לחם בצקי רק תקוע במעיים ויכול ליצור בעיות קשות לגוף. יהודים יקרים, באה התורה ואומרת, כמו שהלחם הגשמי צריך להתפזר בגוף, שיעפה טוב, ואז הוא מתפזר ומתעכל, מתעכל ומתפזר כמו שצריך בגוף, אותו דבר גם הלחם הרוחני, שזה התורה. אותו דבר הלחם הרוחני, צריך, אתם יודעים, הגמרא אומרת, על ברוריה, אשתו של רבי מאיר, היא ראתה פעם יהודי לומד תורה בלי חיות. היא ראתה את אחד מהתלמידים של בעלה, של רבי מאיר, ברוריה, כן? אשתו של רבי מאיר, האישה הצדקת המפורסמת. היא ראתה את אחד מהתלמידים של בעלה, יושב ככה לומד, בלי להוציא את המילים בפה, בלי חיות. היא אומרת לו, הלו, ארוחה בכל, הביאה לו את הפסוק, ארוחה בכל ושמורה. הוא אומר לו ככה, אם אתה לומד בחיות, אז התורה מתפזרת בכל האיברים. אם אתה לומד ככה תורה בחיות, אז היא מפוזרת בכל האיברים, ואז היא שמורה לך, אז אתה תזכור אותה. אבל מה קורה אם אתה לומד תורה בלי חיות? היא לא מתאחדת איתך. היא לא מתאחדת עם כל איברי הגוף, ואז אתה גם מהמוח היא נעלמת אחרי כמה ימים. אז בשביל שהתורה תשמר אצלנו, היא צריכה להתפזר באיברים. שימו לב חסידים, כמו במשל, המשל זה הלחם הגשמי, מה זה הנמשל? חסידים, מה זה הנמשל? הנמשל זה הלחם הרוחני, זה מה? זה התורה הקדושה, כן? זה התורה הקדושה. כמו שהלחם הרוחני צריך שהוא יתעכל טוב, גם התורה צריכה להתעכל טוב ולהתפזר בכל האיברים. וכמו שאמרנו, בלחם הגשמי, מתי הלחם מתעכל טוב? שהוא נאפה טוב, שהתנור היה חם, נכון או לא? אם התנור לא היה חם, חסידים, אם התנור לא היה חם, אז מה? אם התנור לא היה חם, אז הלחם לא יאפה טוב, הוא לא יתעכל טוב, לא יתפזר בגוף כמו שצריך. התורה אותו דבר, אומרת התורה הקדושה, ואפו 10 נשים, חסידים, כבר נראה מה הכוונה בעבודת השם, מה זה 10 נשים. אבל אומרת הגמרא, ואפו את הלחם, 10 נשים אפו את הלחם, במה? בתנור אחד. הלחם, התורה, תאפה אצלנו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהתורה תאפה אצלנו בחום של אהבת השם. תנור אחד, תנור כמובן מסמל חום, מסמל אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, אבל תנור אחד, תנור שכל כולו מלא באהבה, מלא באהבה להשם אחד רבותיי. כן? בא יהודי וטוען חסיד, בא יהודי וטוען, אבל אין לי אהבת השם, מה אני אעשה? אין לי אהבת השם. בשביל להגיע לאהבת השם, חבר'ה, בשביל להגיע לאהבת השם, זה לא פשוט, נכון או לא? צריך להתבונן. אנחנו יודעים שהרמב"ם אומר, בשביל להגיע לאהבת השם, צריך להתבונן בגדולת השם, וצריך להתבונן בזה, כמו שאדמור הזקן מרחיב בספר התניא הקדוש, צריך להתבונן חזק מאוד באופן של התמדה, צריך כל הזמן להתבונן בגדולת השם. אין לי אהבת השם, מה אני אעשה? איך אני יופה את הלחם? איך התורה תהיה אצלי אפויה בתנור אחד? אני רוצה שגם אצלי התורה תתפזר בכל עברי הנפש. אני רוצה שגם אצלי התורה תהיה אפויה בתנור אחד. אז על זה אומרים חז"ל, רבותיי, אומרים חז"ל, התורה ניתנה, שימו לב, ללשון של חז"ל. חסידים, בואו נשתדל לזכור את הלשון. התורה אומרת, חז"ל אומרים על הפסוק שקוראים בשמחת תורה, מימינו אש דת למו. התורה ניתנה, שימו לב, התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. שימו לב, אש שחורה על גבי אש לבנה. התורה ניתנה, יש אש שחורה ואש לבנה, והתורה ניתנה באש שחורה על גבי אש לבנה. לכל אחד מאיתנו, רבותיי, יש שתי סוגים של אש. יש שתי סוגים של אהבת השם. יש אש שחורה ויש אש לבנה. יש את האש הלבנה, זה אש המורגשת. יהודי שיתבונן בגדולת השם, יהודי שמכיר את גדלות השם, אז אם באמת הוא מתבונן בזה כל הזמן, יש לו אש לבנה. מה הכוונה יש לו? הנשמה שלו בוערת באהבת השם, בגלל שהוא התבונן, בגלל שהוא קלט, בגלל שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. יש לו אהבה גלויה לקדוש ברוך הוא. האהבה גלויה היא נקראת אש, מה? אש לבנה. כן? בגלל שזה גלוי ומורגש, הוא מרגיש את אהבת השם שיש לו. אבל יש יהודים שאין לו את האש הלבנה. יש לו אש שחורה. מה זה האש השחורה? האהבה המסותרת, נכון? דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, אהבה מסותרת לכל יהודי ויהודי. אדמור הזה כן הרי אומר בספר התניא, אחד מהדברים הנפלאים שהוא מגלה לנו בספר התניא, שלכל יהודי, אפילו קל שבקלים, אפילו פושעי ישראל, אפילו יהודים, הירודים ביותר, גם להם יש את האהבה המסותרת. היא חבויה חזק, היא מאוד מאוד מסותרת, אבל היא קיימת אפילו אצל היהודי הכי הכי ירוד. אפילו אצל היהודי הכי ירוד, היא לא מורגשת. היא אש שחורה, היא לא מורגשת. יש את היהודי שהתבונן בגדלות השם, ואהבה אצלו, אהבת השם מהירה אצלו ככה, בכל הרמח ושסה גידים אצלו, בכל הרמח והשסה. יש יהודי שהוא בחינת אש שחורה. אהבה אצלו מסותרת לחלוטין. ופה אני רוצה לשאול אתכם, חסידים. חסידים, אני רוצה לשאול אתכם, איזה אש חזקה יותר, האש השחורה או האש הלבנה? בואו נחשוב שנייה. מה האש השחורה? איזה אש יותר חזקה? האש השחורה, האש הלא מורגשת, או איך שהדמור הזה כן קורא לזה, אהבה מסותרת, או האש הלבנה, יהודי שמרגיש כל הזמן מתבונן בגדולת השם, ויש לו דבקות, געגועים, יש לו כל צמאון אדיר לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים, מה יותר חזק? שימו לב. האש הלבנה גלויה יותר, כן? אש השחורה לא גלויה, יהודי לא מרגיש את האהבה. אבל איזה אש עוצמתית הרבה יותר? אז האש השחורה, אהבה מסותרת. אותו יהודי שהתבונן ובגלל זה הגיע לאהבת השם, היהודי שהתבונן והגיע לאהבת השם, אז ודאי שיש לו אש. אבל זה אש שנוצרה בגלל ההתבוננות. השכל התבונן כמה הקדוש ברוך הוא גדול, השכל התבונן כמה הקדוש ברוך הוא מטיב איתנו, כמה חסדים הוא עושה לנו, כמה טובות הוא עושה לנו, אז יש לו אש לבנה, כן? הוא התבונן כמה הקדוש ברוך הוא טוב, ולכן הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל האש השחורה היא עוצמתית בעין ארוך. היא קשורה למהות שלנו. שימו לב, אפילו היהודי הירוד ביותר, אמרנו, אפילו קל שמקלים, חי כמו גוי 80-90 שנה פה בעולם, חי פה בעולם הזה 80-90 שנה, גם לא ישר היא אהבת השם. זה אהבת השם שלא נובעת מסיבה צדדית. אהבה שלא נולדה סתם ככה, לא נולדה אפילו מתבוננות, זה אהבת השם שקיימת אצלו עמוק, עמוק, עמוק בעצם הנפש. היא הרבה הרבה יותר עוצמתית. נכון, היא לא גלויה, היא מסותרת, אבל היא לא קבויה חס ושלום. היא מסותרת, אבל היא לא קבויה, גם היא קיימת. זה מה שאומרים חז"ל. אש שחורה על גבי אש לבנה. האש השחורה היא אפילו מה? היא אפילו נעלית יותר מהאש. היא בעצם חזקה יותר מהאש הלבנה. לכן אין יהודי, חסידים, אין יהודי שלא, אין יהודי שלא יכול ללמוד את התורה. אין יהודי שלא יכול ללמוד את התורה. בתנור אחד, בתנור אחד, באהבה להשם, כי לכל יהודי יש או את האש הלבנה או את האש השחורה. כמובן, תאהבה מסותרת יש לכל יהודי, כמובן, כן? בכל אופן, רבותיי, ואפו 10 נשים, ואפו 10 נשים בתנור אחד. אז אמרנו, תנור אחד זה אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. 10 נשים. מה זה 10? בגלל שהאש, בגלל שהתורה נאפת בתנור, כמו שאמרנו, שלחם נאפה טוב, אז מה? אז הוא מתקל בכל הגוף, נכון או לא? זה מה שאומרת פה התורה, שהתורה תהיה אפויה כמו שצריך, אז זה יתפזר בכל העשר. מה זה העשר? בדיוק 10 כוחות הנפש. כנגד 10 הספירות, כן, יש לנו 10 כוחות הנפש, חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, שוב, 3 חלקי השכל, שזה חוכמה בינה דעת, ו7 המידות, כן, ביחד 10, שהתורה תלמד תורה בתנור אחד, חסידים, שתלמד תורה בתנור אחד, זה יהיה חדור בכל המהות של הנפש, בכל 10 כוחות הנפש, מהחוכמה שבנפש, עד ספירת המלכות, יחדור לך עמוק, 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 ושימו לב, ולעשר התורה קוראת נשים. מה הקשר נשים? למה דווקא נשים? למה לעשר כוחות הנפש? למה לעשר כוחות הנפש קוראים נשים? שימו לב. התורה אומרת לנו פה עוד דבר מעניין. יש יהודי שלומד תורה. לפעמים יהודי שלומד תורה והוא לא זכה, לא רוצה להאריך יותר, לא רוצה להוציא את זה אפילו מהפה, אומרת התורה, זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו, לא רוצה להמשיך. יש יהודי שלומד תורה והוא מתמלא בגאווה, רחמנא ליצלן. מתמלא בגאווה, אני לומד הרבה הרבה תורה. ובטח אם התורה ככה מתאחדת אצלו בכל כוחות הנפש, הוא לומד תורה, לפעמים יש יהודי שלומד תורה בלעת ובריתך דאורייתא גדול מאוד, אבל השם ישמור, אומרת לו התורה, אומרת על זה הגמרא, לא זכה, נעשית לו, השם ישמור. כי לומדים תורה, כשלומדים תורה מתוך גאווה, זה נקרא לא זכה. הוא מרגיש, למדתי הרבה תורה, ולא רק סתם למדתי, להפך, התורה התאחדה אצלי עם כל כוחות הנפש. אבל אומרת התורה פה, התורה מבשרת לנו, פה מדובר על יהודי שלומד תורה בתנור אחד, וזה מתפזר אצלו בכל העשר, בכל כוחות הנפש. אבל זה בבחינת נשים. מה זה נשים? אנחנו יודעים, על פי הקבלה, הזכר הוא בחינת משפיע, והאישה היא בחינת מה? הזכר משפיע, והאישה היא מה? היא מקבל, כן? מקבל, מה הטבע של מקבל? ענווה, שפלות, ביטול, כן? אז אומרת התורה, אתה תלמד תורה בכל כוחות הנפש. אתה תלמד תורה מתוך אהבה עצומה להשם אחד. וזה יתפזר בכל כוחות הנפש, אבל זה יהיה בבחינת נשים. מה הכוונה בבחינת נשים? אתה תרגיש שאתה מקבל, זה לא אני, זה רק הכל, הכל זה מתנה מלמעלה. אתה לא בן אדם, לא יחזיק חס ושלום טובה לעצמו, למדתי כל כך הרבה תורה. להפך, הוא מגיש שהקדוש ברוך הוא זיקה אותי, הוא נתן לנו את הכוחות, הוא נתן לנו את הכישורים, והוא נתן לנו הכל. לכן היהודי מרגיש, נשאר שפל וענב. כן? והמשך הפסוק, שוב, לא נתעכב יותר מדי, המשך הפסוק, ואכלתם ולא תסבאו. מה זה ואכלתם ולא תסבאו, רבותיי? כמו שהפסוק אומר, יש מושג שנקרא אוהב כסף, לא יסבא כסף. בן אדם שאוהב כסף, לכאורה, הוא הרוויח עכשיו הרבה הרבה כסף, אז הוא אמור להירגע, נכון? הוא אמור להירגע. קיבלת עכשיו, הרווחת הרבה כסף, יאללה, תירגע. לא, אבל אוהב כסף להפך. ככל שהוא מרוויח יותר, זה רק מגביר אצלו את התאבון לעוד כסף. אוהב כסף לא יסבא כסף. פה יהודי שלומד תורה מכזאת אהבה, וכזאת אהבת השם, אש שחורה על גבי אש לבנה, היהודי שלומד תורה בתנור אחד, והיא מתפשטת אצלו בכל כוחות הנפש, והוא כל כולו בשפלות, הוא לא מפסיק באהבתה, איך אומר שלמה המלך? באהבתה תשגה תמיד. הוא לא מפסיק, הוא רוצה עוד ועוד ועוד. ככל שהוא לומד יותר, התיאבון אצלו רק מתגבר ומתעצרים. יהודים יקרים, השבוע ציינו את ההילולה של התנא הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי, כמו שכבר דיברנו עליו הרבה, זכינו ללמוד עליו פה הרבה, רבי שמעון בר יוחאי היה תנא גדול שאין פרק משניות שהוא לא מופיע, אבל בעיקר הוא התפרסם בעם ישראל בזכות פנימיות התורה, בזכות ספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שגילה בגמרא, והדמור הזה כן כמובן, שעניינם של שני הצדיקים הללו היה כמובן פנימיות התורה. כשלומדים פנימיות התורה, כשחיים את פנימיות התורה, גם הדברים שנראים לנו כאלה דברי תוכחה קשים, גם מה שנראה לנו דברים שבפשוטו, ושוב, כמובן אין מקרא יצא מדי פשוטו, תלמד את הפסוק עם רש"י, זה משמעות שונה לחלוטין, אבל פנימיות התורה, תורת החסידות, נותנת לך מבט קצת לעומק, לרובד העמוק ביותר בתורה, רבותיי. וכשלומדים פנימיות התורה, אתה רואה רק את הטוב שבתורה. אתה רואה רק טוב שבתורה. בטח שאתה רואה בכל דבר ודבר את הטוב שבו. ובעיקר פנימיות התורה, בעיקר מזרזת, ממריצה את הגאולה האמיתית והשלמה, רבותיי. כן, כמו שאנחנו יודעים שמלך המשיח אמר לבעל שם טוב הקדוש, שעוד מעט זה הילולה שלו ביחד עם דוד המלך בחג השבועות, כן, בזמן מתן תורתנו, אמר לו, בזכות יפוצו מעינותיך חוצה, אז יהיה עת אימר מלך המשיח בקרוב ממש, נחיה את פנימיות התורה, נראה את האור האינסופי המתוק שבתורה. תודה רבה יהודים.